בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן.
שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת. מחלות אוטואימוניות. איך קורה שגוף האדם פוגע בעצמו? מה הקושי ביצירת תרופות שאמורות לטפל בתסמיני המחלות האוטואימוניות? מי שיעזור לנו להבין טוב יותר מהן מחלות אוטואימוניות הוא פרופסור אריה גרוזמן מהמחלקה לכימיה, מומחה לכימיה תרופתית. שלום אריה.
שלום לכם.
אז אנחנו בעצם חלק ממספר פרקים שאנחנו מנסים לנתח סוגי מחלות. היום אנחנו נדבר על הסיפור של מחלות אוטואימוניות, שזה בעצם כותרת או שם מאוד גדול לקבוצה של מחלות. מה זה בכלל אומר?
כן, זה משפחה, אפשר להגיד, ענקית של מחלות, שהבעיה העיקרית שמחברת אותם, זאת טעות של מערכת אימונית שלנו, שבמקום לתקוף מה שהיא צריכה לתקוף, למשל וירוסים, חיידקים, תאים סרטנים, מערכת אימונית עושה טעות ותוקפת את התאים שלנו. וזה דבר שאנחנו לא יודעים כל כך למה זה קורה. יש הרבה השערות, אבל אנחנו לא יכולים לשים אצבע ולהגיד, הנה זאת הסיבה שגורמת למערכת אימונית לעשות טעות, אבל כתוצאה מכך, אנחנו מאבדים תאים שלנו, ולמה יש הרבה מחלות אז? כי זה קורה בכל מיני רקמות. אם הבעיה הזאת קורית למשל בתאי בטא, אז לבן אדם יש סכרת טייפ 1, אם זה קורה בבור, לבן אדם יש פסוריאזיס, אם זה קורה בכליות, לבן אדם יש גלומרולונפריטיס, שהוא כמובן ברקע יש לו את המחלה האוטואימונית, ולכן יש לנו המון רקמות, המון סוגים של תאים, ולכן יש כל כך הרבה מחלות האוטואימוניות, כי אנחנו גם לא יודעים ולא מבינים למה ברקמה מסוימת יש טעות, ומערכת אימונית שלנו תוקפת את עצמנו.
וכמה המחלות הללו באמת שכיחות מבחינה חברתית?
יש, אני חושב שזה משתנה בכל מיני מדינות, אבל בממוצע אפשר להגיד שזה 7%. 7% זה המון.
המון.
זאת אומרת, 7% פלוס מינוס, אלו הכמויות של אנשים שיש להם מחלות אימוניות.
אז אנחנו נראים פה באמת על מחלות מאוד מסוכנות, על סדר גודל מאוד גדול של אוכלוסייה, והיום במהלך הפרק ננסה להבין איך אפשר לנצח אותן.
כן, יש תרופות לא רעות בכלל, אבל כמובן אנחנו ממשיכים לחפש תרופות טובות, וחייבים להגיד את האמת, אף אחד לא מרפא מחלה אימונית. זאת אומרת, אם יש מחלה אימונית לבן אדם, ויש טעות במערכת אימונית, יש מקרים נדירים שזה מסתדר מעצמו, אבל בדרך כלל זה נמשך כל החיים, וכל המטרה של טיפול זה למזער את הנזק, ולהביא את הבן אדם ממצב של התקף, למצב של רמיסיה. רמיסיה זה אומר שהמחלה היא קיימת, אבל היא לא בפאזה אקוטית, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות, להחזיק את המחלה, אפשר להגיד על אש קטנה, כמה שיותר זמן. זאת המטרה של הטיפול.
אריה, אז הבנו מהן פחות או יותר מחלות אוטואימוניות, הבנו שהן גם באמת תוקפות חלק מאוד גדול באוכלוסייה. אולי תוכל להסביר לנו קצת יותר לעומק מה המנגנון של אותן מחלות.
כן, אנחנו צריכים להתחיל להבין איך מערכת אימונית שלנו עובדת, ואז נבין למה יש התקפה אוטואימונית. אז בגדול, מערכת אימונית עובדת בשני דרכים. יש לנו אימוניטט הומורלי, זאת אומרת, המערכת אימונית שהמולקולות של המערכת הזאת נמצאות בתוך הדם, ויש לנו גם מערכת אימונית שאנחנו קוראים למערכת הזאת מערכת אימונית תאית. זאת אומרת, החלק הזה של מערכת אימונית קשור לפעילות של התאים. זאת אומרת, יש לנו תאים ויש לנו מולקולות. המולקולות נמצאות בדם, ותאים הם בהתחלה, אפשר להגיד, גם נמצאים בדם, אבל זה כל העניין, שברגע שיש התקפה האוטואימונית, זאת אומרת, מערכת עשה טעות, וגם המולקולות שנמצאות בדם, הם מתחילים לתקוף את הגוף שלנו, את הרקמות שלנו, גם תאים, אנחנו קוראים להם תאים הלבנים, הם עוזבים את זרם הדם, והם מגיעים לתוך הרקמות, ומתחילים להרוס ממש בצורה פיזית, להרוס ולהרוג את התאים שלנו. אז ביחד, גם ברמה מולקולרית וגם ברמה תאית, אנחנו מקבלים התקפה על התאים, שדרך אגב, תאים שלנו לא רגילים לזה, זה לא שיש להם איזושהי מערכת הגנה נגד מערכת אימונית, כי בדרך כלל מערכת אימונית מגינה עליהם, ואז פתאום אותה מערכת פתאום מתחילה לתקוף אותם. אבל לכן, אחרי זמן מאוד קצר, בדרך כלל, אנחנו מקבלים התוצאות הקשות האלו, שמערכת אימונית משני צדדים, גם מערכת האימונית התאית, וגם המערכת האימונית המולקולרית, או הומורלית, ככה זה נקרא בשפה המקצועית, הם מצליחים לחסל את התאים הבריאים שלנו.
ומה שאתה מתאר כאן מבחינת מנגנון, רלוונטי לכל סוגי המחלות האוטואימוניות, כמו שאתה אומר, באור, באיברים פנימיים, בעיניים לדוגמה, דברים כאלה, אותו מנגנון כן, פועל לכל המחלות.
המנגנון הוא תמיד אותו מנגנון, אבל החלק של אימוניציאת התאית, וגם אימוניציאת ההומרל, הוא תמיד משתנה. זאת אומרת, אפשר להגיד שזה תמיד 50-50. בכל מחלה מסוימת יש חלק הדומיננטי, יכול להיות החלק המולקולרי או חלק התאי, ויכול להיות שזה באמת 50-50%, או יכול להיות שחלק אחד בכלל לא קיים. אבל זה תמיד איזשהו מין שילוב בין השני חלקים האלו.
אז זה הסיפור של המנגנון. תוכל לתת לנו דוגמאות למחלות מוכרות, למחלות שכיחות באופן יחסי מהתחום של המחלות האוטואימוניות? אולי כולנו מכירים אותן, אולי יצאנו להתקל בהן?
יש חלק מאוד, מחלות מאוד ידועות, אבל אנחנו לצערנו יכולים לקחת כל איבר וכל מחלה שפוגעת באיבר, דלקת למשל, גסטריטיס, או ניפריטיס, או דרמטיטיס, או קרדיומיאציטיס. זאת אומרת, כל הדברים האלו הם המחלות של רקמות מסוימים, ואם אתה רוצה להגיד שזה מחלה אוטואימונית, רק תוסיף אוטואימונית. זאת אומרת, יש לנו דלקת בלב שהוא אוטואימוני, יש לנו דלקת בכליות שהוא אוטואימוני, יש לנו דלקת בעור שזה אוטואימוני, ויש גם מחלות שהם קיבלו שם היסטוריה, ואתה לא חייב להגיד את שם הרפואי. למשל, פסריאזיס, למשל לופוס, שזה זהבת בעברית, למשל ריבמטיזמוס. זאת אומרת, כל המחלות האלו, יש להם שמות פרטיים שלהם, כי הם היו יודעות לפני המון, המון, המון זמן, ולכן הרופאים המקומיים קראו להם בשמות העממיות. וכמובן, חלק מהם אתם מכירים יפה מאוד. מולטיפל סקלרוזיס, שזה תורשת נפוצה. כפי שאמרתי, דיאבטיס טייפ 1, סכרת מסוג 1. גם פגיעה באור שהיא לא רק פסריאזיס, יש המון מחלות אור, למשל אטופיק דרמטיטיס, שזה גם מחלה אוטואימונית. יש לנו גם אסמה אוטואימונית, זאת אומרת, ההתקפצות של ברנכיולות בתוך הריאות, ללא שום סיבה הגיונית, שזה ההתקפה אוטואימונית מבפנים. וכך אפשר להגיע לכל רקמה אנצפליטיס ומיוקרדיטיס, כפי שאמרתי, ופגיעה בכבד, שזה היפטיטיס, ויש בערך 200 מחלות אוטואימוניות, וכל רקמה יש לה את המחלה האוטואימונית משלה.
אריה, אז הבנו שלרפא את המחלות האוטואימוניות, אנחנו כנראה לא נוכל. אבל איך אפשר לטפל? איך נראות תרופות שעוזרות לנו לטפל במחלות האוטואימוניות?
אז כן, אנחנו מדברים על שני דברים, על מניעה ועל טיפול בהתקף. וכל המטרה שלנו, כמובן, זה לא לרפות את המחלה, כי זה בלתי אפשרי ברוב המקרים. יש מקרים ספורדיים שהמחלה נעלמת מעצמה, כי כנראה גוף מצליח לתקן את הטעות. אבל בדרך כלל זה לא קורה, ואז אנחנו מתמקדים בפרפילקטיקה ובטיפול בהתקף. יש 4 קבוצות ענקיות של תרופות, שהן עושות את העבודה שלהן פלוס מינוס, זאת אומרת, אי אפשר להגיד שאין טיפול, הם באמת יכולים למנוע התקף, ואם כבר יש התקף, הם יכולים להוריד את ההתקף כמעט עד לאפס, ולתת לבן אדם זמן רמיסי מאוד מאוד ארוך. הקבוצה המודרנית ביותר, שעכשיו מתפתחת בצורה מאוד אינטנסיבית, היא נקראת monoclonal antibodies, ואלו נוגדנים שלנו, שאנחנו יודעים איך לייצר אותם, ואנחנו עושים נוגדנים נגד אותם מולקולות שהם אחראים על התקפה אוטואימונית בצורה מאוד סלקטיבית. ואם אתה פוגע בקסקדה הזאת, אתה לא חייב להוריד את כל המולקולות שאחראיות על התקפה האוטואימונית, אתה יכול להוריד רק מולקול אחד, וזה בצורה מבוקרת להוריד את כל התגובה האוטואימונית. אז יש המון כאלו תרופות, הן נקראות גם תרופות ביולוגיות, והן מאוד עוזרות, במיוחד בהתקף, פחות אולי במניעה, אבל בהתקף הן עובדות מצוין. הבעיה שלהן, קודם כל, שבדרך כלל עם הזמן הגוף שלנו מפסיק להגיף לטיפול הזה, כי מערכת לומדת שכנראה המולקולה מסוימת תהיה מיוקבת על ידי האנטיבודי הזה, ואז גוף כבר לא מייצר את זה. ודבר נוסף, זה סופר יקר. זאת אומרת, לעשות תרופה ביולוגית או מונוקלונל אנטיבודי, זה בדרך כלל מאות אלפים של דולרים, וכמובן מי שמשלם על זה זה קופת חולים או מדינה, ולכן החולים לא כל כך מרגישים את זה, אם זה כמובן בסל לתרופות. אבל בכל אופן, אי אפשר להשוות המחיר של תרופה ביולוגית עם מחיר של תרופה כימית. ולכן אלו השתי בעיות, סבילות והמחיר הגבוה של התרופה. הקבוצה השנייה, שזו קבוצה, אפשר להגיד, הישנה ביותר, אנחנו קוראים לקבוצה הזאת אנטי-אינפלמטורי דרקס, וכל אחד מאיתנו לקח כדורים האלו, שכואב לנו ראש, או יש לנו כל מיני כאבים, או יש לנו חום גבוה, זה אופטלגין, וזה אקמול, וזה אינדמיטצין, וזה איבופרופן, כל השמות האלו זה שמות מאוד נפוצות של אותה קבוצה ענקית, שהחומרים האלו פשוט מורידים מערכת אימונית בצורה לא סלקטיבית, ומערכת אימונית לא מצליחה לתפקד ב-100%, כמובן זה קריטי בהתקף של מחלה אוטואימונית. יש לנו עוד קבוצה מאוד חזקה, והם משתמשים בה רק במקרים קריטיים, אלו התרופות שאנחנו קוראים להם אימונסופרסורס, זאת אומרת, אנחנו רוצים מלקות שגם כן בצורה טוטלית מדכאים מערכת אימונית בבן אדם, ויש לנו גם הקבוצה שכל בן אדם שיש לו מחלה אוטואימונית, בסופו של דבר לצערנו מגיע להשתמש בקבוצה הזאת, אנחנו קוראים לקבוצה הזאת הורמונים, זה כאילו המילה העממית, אבל צריך אולי להוסיף סטירואיד הורמון, זאת אומרת אלו ההורמונים הסטירואידים, שאנחנו בעצמנו מייצרים אותם, וההורמונים האלו הם כלוף למערכת אימונית בצורה נורמלית, גם אנחנו מייצרים את ההורמונים האלו כדי שמערכת אימונית לא יתקוף אותנו, אבל כשיש מחלה אוטואימונית אנחנו נותנים מינונים גבוהים מאוד לאנשים האלו.
זאת אומרת, מה הגוף לא יודע לייצר ב...
הוא יודע, אבל מייצר מינונים נמוכים כדי להחזיק את המערכת אימונית אצל בנם נורמלי בבקרה טוטלית. אבל אם יש מחלה אוטואימונית, מערכת אימונית יוצאת מכלל שליטה.
וצריך להעלות את המינון.
כדי לתפוס את זה, כאילו לתפוס את המערכת אימונית שוב בגבולות, ואפשר להגיד, לשים אותה בתוך הכלוף, אנחנו צריכים מינונים הרבה יותר גדולים של סטירואידים שהגוף לא מייצר. ואז אנחנו נותנים לחולה סטירואידים, ולאט לאט הסטירואידים האלו בדרך כלל מצליחים להוריד את ההתקף, וגם אפשר לקבל אותם כמניעה. אם זה כל כך יפה הכל, זאת אומרת, יש לנו ארבע קבוצות, אז למה אנחנו סובלים?
גם אמרת, כשצגת את הסיפור של הסטרואידים, אמרת לצערנו.
נכון.
למה, מה הבעיה עם
הסטרואידים? כי הבעיה שלהם, לא רק סטרואידים, כל ארבע קבוצות האלו, הן גורמות לתופעות לוואי, שהרבה פעמים הן הרבה יותר רציניות מאשר המחלה עצמה. וזאת הבעיה הקריטית ביותר, כי המחלה היא כרונית, זאת אומרת, אנחנו צריכים לתת את התרופות האלו בצורה כרונית, ואז אנחנו מקבלים פגיעות ברקמות, לפעמים הרבה יותר רציניות מאשר התקף האוטואימוני עצמו. אני כבר לא אומר שמחלה אוטואימונית היא תמיד ממוקדת, יש איזושהי בעיה אחת, למשל יש אסמה, אז יש בעיה בבריאות, אבל כשאנחנו נותנים לבן אדם סטירואידים, הסטירואידים מגיעים לכל גוף של בן אדם, והתופעות לוואי הן כלליות, והן לא סתם תופעות לוואי, הם ממש יכולים להרוג את הבן אדם. ואם בן אדם מקבל תרופות האלו במשך 20, 30, 40 שנה, זה ממש מגיע למצב שרופא לא יכול לתת לו את הסטרואידים יותר, כי הסטרואידים יעשו לו הרבה יותר נזק מאשר הריפוי. זאת הבעיה הקריטית ביותר בטיפול במחלות האוטואימוניות שעכשיו קיים בעולם.
אם כך, יש לנו טיפול, אבל הטיפול יכול להיות בעצמו מסוכן, אפילו יותר מסוכן מהמחלה עצמה, ובשביל זה הבאנו אותך לפה היום, שתסביר לנו איך נראים פיתוחים טכנולוגיים חדשים שיכולים למנוע את אותן תופעות לוואי מסוכנות של התרופות.
אז כמובן, הקבוצה הראשונה שדיברתי עליה, מונוקלונל אנטיבודיס, הם בדיוק מנסים לענות על הדבר הזה, כי הם עושים דברים מאוד סלקטיביים, נגד מלקות מאוד סלקטיביות, ושם בהחלט התופעות לוואי הם לא כאלו קריטיות כמו בטיפול בסטרואידים. אבל אנחנו חשבנו על כיוון אחר לגמרי. אנחנו הבנו וראינו שהקומפוננטה התאית בהתקפה האוטואימונית היא לא טופלה. נגיד כך, אולי כן טופלה, אבל לא בצורה סלקטיבית. זאת אומרת, אנחנו היינו חושבים שאם אנחנו נעשה חומר שבצורה סלקטיבית ימנע הגעה של תאים הלבנים מאדם לתוך הרקמות, רקמות שיש שם כמובן בעיה, יש שם התקף האוטואימוני, אז אולי אנחנו הוריד את החלק התאית של התקפה האוטואימונית, ואולי זה יהיה חשוב מאוד בטיפול של מחלה האוטואימונית. אפשר להגיד גם פה, יכולים להיות תופעות לוואי, אז כמו שהתחלנו את הפרויקט הזה, עשינו מקסימום, עשינו את הכל, כדי להגיע למטרה, לטארגט החלבון, שאם אנחנו נעשה לו איזשהו נזק, או נעשה לו אינגיביציה, עיקוף, אז תופעות לוואי יהיו בכמות המינימלית ביותר. וכך התחיל הפרויקט. הפרויקט התחיל מסכרת טייפ 1, כי זאת הייתה התמחות שלי לפני 25 שנה שהתחלתי את הדרך שלי במדע. ואחר כך זה הגיע לדבר שהוא כללי לכל מחלה אוטואימונית. אז אנחנו ביחד עם שותפי הביולוגים, אנחנו הסתכלנו על מנגנון, איך זה קורה בכלל שתאים הלבנים עוזבים את הדם ומגיעים לרקמה. הרי זה דבר לגמרי הזוי. למה? כי המהירות של הדם, בעורקים ובוונלות, זה משהו, אם אנחנו משווים את זה לחיים שלנו, אז זה כאילו מהירות של רכבת מהירה, נגיד בין צרפת ואנגליה מתחת ללמנש. זה המהירות של הדם שהוא פשוט אף בתוך העורקים, ובתוך הדם הזה נמצא תא בודד, תא לבן, שהתא הלבן הזה צריך להידבק לדופן של העורק, במהירות שכל אדם זז במהירות כל כך גבוהה, אחר כך לחדור דרך הדופן של העורק, ועוד ללכת בתוך הרקמה ולהגיע לאותם תאים שמערכת אימונית אומרת שצריך לתקוף אותם. זאת אומרת, התהליך הזה הוא
זה
לגמרי...
זה נשמע מנגנון מוטרף לחלוטין.
לגמרי. ויש הרבה אנשים שבודקים את המנגנון הזה, גם בארץ וגם בחול, ומה שהם גילו זה פשוט לא יומן. כן, לקוצית, קודם כל יודע שהוא צריך להידבק באזור הזה מסוים של העורק. הוא יודע להתנגד לזרם הזה האסטרונומי של אדם שסוחף אותו. הוא יודע לחדור, לא רק דרך חיבוגים של תאים, הוא יכול לחדור גם דרך התא, שזה דופן של העורק. הוא יודע איך הוא הולך, ולאן הוא הולך בתוך הרקמה, הוא ממש יכול לזוז, יש לו רגליים כאלו שהוא מזיז אותם, ואז הוא מגיע לתא המטרה, כדי לתקוף, כי זה מחלה אוטואימונית. עכשיו, אם אנחנו היינו יכולים למנוע את התהליך הזה, אז היינו יכולים אולי למנוע לפחות את 100% ההתקף במצב של מחלה אוטואימונית. ויש הרבה חלבונים שעוזרים ללקוצית, לקוצית זה תא לבן שנמצא בדם, להגיע לתא המטרה מחוץ לדם. ואנחנו בחרנו בחלבון מסוים, קוראים לו PCAM1. למה? כי אנחנו ראינו שהחלבון הזה הוא עוזר ללקוצית קוצית, לקוציא זה תא לבן, לעזוב את הדם ולהגיע לרקמה, רק במצב שיש התקפה אוטואימונית באזור הזה. זאת אומרת, הוא סלקטיבי.
זה סופר ספציפי.
סופר ספציפי בבעיה ספציפית ברקמה ספציפית. זאת אומרת, זה לא דבר כללי, הוא נמצא בכל גוף החלבון הזה, אבל הוא עובר, זה נקרא אקטיבציה, רק באזור איפה שיש התקפה אוטואימונית. ואז אנחנו חושבים, אם אנחנו נמצא מולקולה שמונע לפיקם 1 הזה לעבוד, לעבור את האקטיבציה, אז אנחנו נקבל חומר שלא יהיה טוקסי, שלא יהיה תופעות לוואי. למה? כי אנחנו מתעסקים רק איפה שיש בעיה. אנחנו לא נותנים את החומר הזה בצורה כללית לכל הגוף, ואז הוא עושה לנו אינהיביץ של כל PCAM1 בכל הגוף. לא, זה קורה איפה שיש בעיה, ואיפה שיש בעיה, אנחנו רוצים לעשות לו עיקוף.
יש בעיה בכבד, אותו,
נכון,
אותה תרופה יכולה...
זה יגיע לכבד. יש בעיה בור,
ולא עכשיו ברגל.
יפה. זה היה די נאיבי, הייתי אומר, אבל בכל אופן, אנחנו התחלנו לעבוד, וגם פה עבדו אנשים מומחים בכימיה חישובית, זאת אומרת, היה לנו מודל של החלבון הזה במחשב, אנחנו גם ביקשנו מאנשים לעשות לנו כל מיני אלגוריתמים, בסופו של דבר הגענו למולקולות וסינתזנו אותם, ואז התחלנו לבדוק אותם, ובדקנו אותם במערכת שהיא אומרת מיד, האם חומר עובד או לא עובד, למה? כי אנחנו היינו לוקחים תאים הלבנים של בן אדם, היינו שמים את תאים האלו מעל עורק, או מעל ונולה, תלוי מה אנחנו לוקחים, ואז בחלק השני, זאת אומרת, מעבר לדופן של עורק, היינו מסתכלים, האם לקוציטים עברו או לא, כי אנחנו היינו מדמים התקפה אוטואימונית מעבר לעורק. זאת אומרת, אנחנו היינו כאילו עושים התקפה של כל מיני מולקולות שאחראיות על מחלה אוטואימונית מעבר לעורק, והלקוציטים היו צריכים לעוף, פשוט הם לא יכולים להישאר בתוך הדם, כי הם צריכים להגיע ולטפל בבעיה. ומה ראינו? ראינו בעצם פלא. ברגע שאנחנו היינו שמים את חומר שלנו, אפילו לקוצית אחת לא עבר. ויש
וואו.
לנו אלפים, יש לנו מיליוני לקוציתים בדם, אף אחד לא עבר. אנחנו חשבנו שזה משהו עזוי, שזה אולי ארטיפקט. עשינו הרבה מאוד ניסויים, גם עשינו עבודה עם חברים שלנו בשוויץ, ואחרי אולי 15-20 חזרות, אנחנו היינו בטוחים שזה העניין. זאת אומרת, חומר מונע הגעה של לקוציתים ב-100%. תא אחד אפילו לא עובר, ופה כבר התחלנו כמובן להגיע למחלות האוטואימוניות בבעלי חיים, ועד עכשיו אנחנו בדקנו 7 מחלות אימוניות, מעניין שדווקא בסכרת טייפ 1 זה לא עבד
זה
בינתיים,
לא עובד.
אבל בכל המחלות האחרות שבדקנו, לופוס, ארטריטיס, השמנת יתר של הכבד, מולטיפרסקלירוזיס, דלקת האוטואימונית בריאות, בכל המקרים האלו חומר שלנו מנע ב-100% הגעת של ליקוציטים, והדבר המדהים ביותר, לא היו שום תופעות לוואי. למה? כי כבר מראש השתמשנו במנגנון שהוא ימנע את התופעות לוואי. ועכשיו אנחנו מתקדמים יפה מאוד לניסויים קליניים, ואני מקווה שבעוד שנה וחצי, לפחות ככה זה בתכנון, אנחנו צריכים ללכת עם הקבוצה היפנית שתמכה במחקר הזה, לניסויים בבני אדם, ונראה האם באמת אנחנו יכולים להחליף את ההורמונים סטרואידים, כי בכל בדיקה שעשינו, היה לנו גם קבוצה של הורמונים סטרואידים, וחומר שלנו עבד הרבה יותר טוב מהורמונים סטרואידים, היו הרבה עכברים שהיו מתים בקבוצה של הורמונים סטרואידים, ואצלנו בשום טיפול, שום עכבר לא מת, ואנחנו גם קיבלנו תוצאות הרבה יותר טובות מבחינת אפקט הביולוגי, וכמובן לא היו שום תופעות לוואי.
אלי, אנחנו מגיעים לסיומה של השיחה שלנו, שבמסגרתה ניסינו להבין קצת יותר טוב מהן מחלות אוטואימוניות, ניסינו להבין את המנגנון שלהן, אילו תרופות קיימות היום בשוק, כיצד הן עובדות, וכמובן על הפיתוח המדהים של המעבדה שלך, שבאמת מסייע למנוע את אותן תופעות לוואי שמאוד משפיעות על אנשים שיש להם מחלות אוטואימוניות. ובמסגרת הפיתוח שתיארת במעבדה שלך, הכל נשמע מאוד מאוד יפה ומן הסתם זה עובד, ועדיין אני מנסה להבין, כי יש לי איזו אינטואיציה שאולי יש צד שני למטבע. זאת אומרת, שאולי אותן מחלות שעוזרות לפתור את המחלה או לטפל באותן תופעות לוואי, יכולות כן לגרום לאיזושהי פגיעה בגוף. זאת אומרת, הגוף פתאום לא יכול לטפל בעצמו. יכול לגרום אולי למחלות אחרות כמו סרטן או כל מיני וירוסים שכאלה. איך אתם מתמודדים עם זה מבחינת הפיתוחים?
כמובן, אם אנחנו שמים מערכת אימונית בתוך הכלוב ולא נותנים לה לעבוד, אז אנחנו מרפאים מחלות אוטואימוניות. אבל אם חס וחלילה בן אדם נחשף לווירוס או לחיידק, או אנחנו כל יום מייצרים כמויות אסטרונומיות של תאים סרטנים, ומי שמחסל אותם זה מערכת אימונית שלנו, אז אנחנו פוגעים במערכת אימונית ולא נותנים לה לעבוד בצורה פיזיולוגית. זאת הבעיה הקריטית גם בכל ארבע קבוצות התרופות שקיימות עכשיו בשוק. אצלנו אנחנו כמובן חשבנו על זה, אבל מראש עשינו תכנון של הפיתוח שלנו, שאנחנו נפגע במערכת אימונית ספציפית רק במקום איפה שהיא לא מתנהגת כמו שצריך. ובכל אופן אנחנו רצנו ניסוי של טקסיקולוגיה ל-28 ימים, והעכברים היו בסדר גמור, לא היה להם שום בעיות, כמו העכברים זה לא אנשים, לכן אנחנו מצפים עוד מעט לעשות ניסויים קליניים ולראות מה קורה. וכמובן, אם חס וחלילה אנחנו נראה שיש ירידה במערכת אימון באופן כללי, ולאנשים האלו שמקבלים חומר שלנו יש יותר נטייה לזיהומים או יש בעיות אחרות, אז אנחנו אולי נתמקד בשימוש בחומר שלנו רק בהתקף. שיש התקף, אז נותנים הכל, אתה חייב לעצור את המחלה. אם יש התקף של קרון דיזיז, או התקף של זאבת, או התקף של אסמה, אז אתה מטפל בחולה בבית חולים, כי זה מצב אקוטי, זה מצב קטסטרופלי. אז אם אנחנו ניתן לבן אדם חומר שלנו, למשל שבועיים, או אפילו פחות, אז לא נורא. אנחנו לא נביא אותו לקריסת של מערכת אימונית, אבל נטפל בבעיה נקודתית, ברקמה, איפה התקפה של האוטואימונית היא מתרחשת, ואנחנו צריכים לעצור את זה. זאת הייתה המחשבה.
אז באמת איך שהכל מתכנס לזה, שבסוף הכל ייפטר. על הצלטות ביותר.
אני לא יודע, פיתוח תרופות זה דבר כל כך קשה, ובכל שלב יכול לקרות כל דבר. עכברים וארנבות זה לא בני אדם, אבל בינתיים, כן, אנחנו עברנו הרבה מאוד שלבים בפיתוח תרופות. יש לנו פורמולציה, יש לנו דרך סינתטי לסנתז כמויות גדולות מאוד של החומר, יש לנו מכניזם פאקשן ידוע, יש לנו פטנט שמגן על הזכויות שלנו, הכל בינתיים בסדר, ואנחנו נראה האם זה יהיה בסדר גם בבני אדם כמובן. ואם כן, אז אולי בהחלט נוכל להחליף, או לפחות להוסיף, עוד קבוצה מספר 5 בטיפול במחלות האוטואימוניות.
הכי חשוב שכולנו נהיה בריאים.
זה אין ספק.
זה הכי חשוב. פרופסור אריה גרוזמן, המחלקה לכימיה, המון המון תודה.
תודה רבה.
תודה שהאזנתם לנו. באפליקציית בר דעת מחכים לכם עוד הרבה פודקאסטים מחכימים. אתם מוזמנים לצאת איתנו למסעות נוספים, אל העבר ואל העתיד. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, משפיעים על המחר, היום. ערכה והפיקה, שי קלוט. תודה על ההאזנה.